טוב, שלום לכולם. אנחנו נדבר קצת על רשמים מתוך מצבנו, מתוך המלחמה שנקלענו אליה, מלחמת חרבות ברזל. שמתי פה כל מיני, גם מאמרים, כמה רעיונות, וגם משהו נקודה מפרד השבוע שלנו. נתחיל עם מאמר של הרב וינר. הרב וינר כתב כמה מאמרים בעקבות המלחמה. זה מהמאמרים הראשונים. במקום מספר אחד. כלל ראשון, מלחמת חרבות ברזל, היא המשך מלחמת השחרור. הכל מלחמה אחת גדולה ומתמשכת, עם הפסקות אש גדולות או קטנות. לא להיות נאיבי ולדמיין שאויבינו חדלו להיות רוצחים וחדלו להיות אויבינו. לצערנו זה היה המצב בשנים האחרונות, שלא ידענו עד כמה רמת הרשעות, האכזריות, ויש דיבורים עכשיו שאם ישלטו שם אחרים המצב יהיה יותר טוב. אין הבדלים מהותיים בין זה לבין זה. צריך לדעת אם מלחמת השחרור עדיין המלחמה נמשכת. כשבאו לרב צבי יהודה זצ"ל ואמרו לו אולי הגיע הזמן ללמוד את הלכות בית הבחירה, בית המקדש, אמר עוד יש הרבה זמן ללמוד הלכות מלכים ומלחמותיהם. יבוא גם בית המקדש, אחרי שנכריע זרעו של עמלק כל האויבים, גם יבנה בית המקדש. אבל לא להיות נאיבים, ייתכן שגם הנכדים שלנו יצטרכו להילחם, נקווה שלא, אבל מציאות המציאות היא שזה המשך מלחמת השחרור. כלל שני, בכל מלחמה יש עליות וירידות, הצלחות וכישלונות, כך תמיד היה וכך תמיד יהיה, עד אשר התקיימו דברי הנביא ישעיהו וחיטטו חרבותם לעיתים וחניתותיהם למזמרות. יש תקופות בעם, תקופות של עלייה, תקופות של ירידה, מכירים את זה מהתנ"ך, גם מצבנו, ברוך השם שרה כל המצב, נראה בהמשך, זה הכלל השלישי, מאות הרוגים ואלפי פצועים, זה נורא. כמובן גם הרוג אחד ופצוע אחד, זה נורא. כן? יש מלחמה, כתוב בספר פרשת חוקת, שהייתה מלחמה נגד העמלקי, הכנעני, הכנעני, מלך ערד, זוכים, נלחם נגד עם ישראל, לקח בשבי שפחה אחת, על זה יצאנו למלחמה. לא חיכינו לכמות כל כך גדולה. אחד, שפחה אחת בשבי, עם יצא למלחמה, הכריע את כולם. הכריע את כולם. זאת אומרת, לחכות, כל אחד הוא נורא. מצד שני, יש לראות את הכל בפרספקטיבה, ולדעת שעברנו צרות גדולות לאין ערוך. רובנו לא מכירים צרות יותר גדולות, אבל השואה זה הצרה הכי גדולה שקמה לעם ישראל. וגם בלי השואה היו צרות יותר קשות ממה שהיה. אנחנו אולי יש לנו בדור של יותר, אולי יותר עדינים, מפונקים, לא יודע איך לקרוא לזה, אז הצרה היא גדולה. אבל אם נפתח ספרי התנ״ך ונראו שהיו צרות הרבה יותר גדולות שעם ישראל עבר. למשל פילגש בגבעה, אחרי הסיפור שם נמחק שבט שלם. בנימין חוץ מ-600 שהשאירו כל השבט גברים, נשים וטף. היה מלחמת אחים בין אביה, אני חושב, לירובעם. זה כתוב בדברי הימים, מלחמת אחים בעם ישראל. כמה נהרגו, מישהו זוכר? 500,000. מלחמת אחים 500,000. וצרות נוראיות. ברוך השם, היום יש מדינה, צריך לדעת את זה. יש לנו מדינה, ברוך השם. אנחנו לא בשואה. לא בשואה. יש מדינה, ברוך השם, ונראה בהמשך מה המדינה יכולה לעשות. הרב עיני מספק, כשהוא היה תינוק, הכביעו אותו כדי לנצל מהנאצים. אבל 6,000,000 לצערנו הרב, יותר, לא זכו. היום זה לא המצב. כלל רביעי, צבאנו הוא מהכי טובים בעולם, אולי הכי טוב בעולם, אבל אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, ואין צבא צדיק בארץ שלא ייכשל לפעמים. הרמב"ם מלמדנו מסתכלים על האדם לפי רובו. זה כלל חשוב מאוד בחיים, בלי קשר מה שקרה, להסתכל על פי רובו. כל תחום בחיים. אדם צריך להסתכל על עצמו, לא להגיד אני דפוק, אני מלא יצרים, אני רע, אתה טוב. יש בך גם יצרים רעים, יש בך גם חולשות או בזוגיות. קחת נקודה ספציפית בניסויים, שעל פי זה להגיד, וואו, איך היא מתנהגת, הכל רע. איך אתה מתנהג, הכל רע. לא, הרוב טוב, יש נקודות פחות טובות, אדם נידון על פי רובו. צבא הגנה לישראל הוא צבא מצוין. היה פה כישלון, אין ספק. אחר כך יהיו חקירות, אבל בסך הכל צבאנו הוא צבא מצוין. לא להגיד, בגלל זה הכל דפוק. זה לא עובד ככה. כלל חמישי, בכל דור ודור קמו לנו לחלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, ואתה ריבונו של עולם מצילנו מידם, דרך שלוחו הנאמן צה"ל, כמו שאלפיים שנה לא היה צבא, לא התעסקנו בזה, ברוך השם היום, יש הגנה. הרבה מבצעים נעשים בזכות המדינה. מבצע אנטבה הידוע, יש מדינה, המדינה דואגת לכולם. כלל שישי, בעמנו יש חילוקי דעות פוליטיים, זה טבעי, אך איננו שוכחים רגע אחד שאנו עם אחד, גורל אחד, צבא אחד. קראתי כתבה שנסים נתח למה הם עשו את זה בצורה כל כך אכזרית. הרי לא להם ברור שזה יפגע בהם מבחינת התדמית בעולם. מה הנקודה? מה הנקודה? מנסים לחשוב. אחת ההסברים, לפי דעתי, מניחים את הדעת, הרי מה טרור יכול לעשות? טרור, לא יודע אם יש אח ורע בעולם שטרור ניצח מדינה. טרור יכול להשליט פחד, להשליט אימה. ודרך אגב, פה אני מאמין שכולכם נמצאים שם, אבל יש אנשים שפחות אחראים, והם מפיצים סרטים, סרטונים לא פשוטים שרואים, זה נורא. אחת המטרות של הטרור, נצפה בסרטים האלה, ניכנס לבעלה. יכול להיות שיש איסור בכלל סרטים בסרטים האלה, אני לא יודע, לא פוסק, אבל סרטים האלה מחלישים. כל הסרטונים שהחמאס מפיץ, הם מחלישים. הם המטרה הייתה לפורר את החברה הישראלית, שכל כך נפחד, אולי חלק יעזבו את הארץ, חלק, לכן השיטה החלטית שהם פעלו בה, כנראה הייתה נועדה לזרוע ממש פחד ואימה, כדי שאולי חלק יעזבו את הארץ. ברוך השם, המצב גרם להפוך. מה שהיה בשנים, שנה האחרונה, שכל הפילוג נוצר מצב של אחדות, צערנו, אחרי מלחמות, זה עוד פעם יורד, אני מקווה שפה זה לא ירד, יישאר תמיד מצב של האחדות, מכתב של הגבורה. גבורה. אומר הרב קוק, באחת האיגרות, גור אריה יהודה הנאור מתרדמתו. ראיתם פעם אריה בגן חיות? ראיתם? אחת החיות הכי מבאסות זה אריה. עצלן. כולם חפשים את אריה בגן חיות, רואים אותו בקושי, מרים את הזנב, כולם מתלהבים. הוא חיה עצלנית. למה חז"ל אומרים, אהיה גיבור כארי? אריה הוא כזה עצלן, כזה. אמר לי תלמיד המכון, דבר נפלא. אריה הוא עצלן. עד מתי? שמעצבנים אותו. בגע שמעצבנים אותו, הוא תופס. לפני הרבה שנים ראיתי סרט עם אריות וצבועים. כי הם את הצבועים והאריות, הם לא חברים טובים. הצבועים והאריות שונאים אחד את השני. פעם תקפו צבועים לביאה. תקפו אותה, הייתה בודדת. תקפו אותה, נשכו אותה, הם נושכים ככה, כשעוד בחיים הבעל חיים, נושכים אותם, מוצאים להם. ואז היא... האריה זה משפחת החתולים, והצבוע זה משפחת הכלבים. מי יודע לטפס על עץ? חתולים. לביאה טיפסה על העץ, ככה היא ניצלה, בבוקר הם עזבו אותה, משהו כזה, ואז היא חזרה ללהקה, ואז היא באה לבעלה. איך קראו לבעלה? אריה, כמובן, כן. אמרה לו, אריה, אל תשאל איזה לילה עבר עליי. סיפור אמיתי, אני לא צורה, אני מספר ככה, אבל זה קרה, כן. ואז היא סיפרה לו, את הצבועים, הוא התעצבן. עכשיו, בדרך כלל מי שתוקף ורודף, בדרך כלל זה הלוויות. הרעיות יותר עושים מערב, נותנים איזה מכה לזברה או משהו, אבל הם פחות, גם, אבל פחות. ואז הוא התעצבן ממש, הוא גילה מי המנהיגה של הצבועים. שם יש להם מנהיגה, לא יודע למה לא מנהיגה, אבל שם אצל הצבועים זה מנהיגה, כן? כן? רדף אחריה, בסוף הצליח. אריה הוא עצלן עד שמרגיזים אותו. מחזל הווה גיבור כארי. גם אם אתה עצלן וקשה לך, כשאריה מחליט להתגבר, איך הוא מתגבר? ככה העם הזה. עם ישראל, שבט יהודה, נבשל כגור אריה יהודה. כשעם ישראל קם בתעוזה, אף אחד לא מסוגל. יש בדיחה. פעם אחת תפסו שבט קניבלים, בריטי, צרפתי, ויהודי. זה בשר חול, זה לא בשר וקובי, זה שווה הרבה. בישלו, לקחו יור ענק, סיר ענק, התחילו להרתיח מים, יש להם מרק משובח ככה טוב. אבל הם אמרו קצת, היה להם קצת מוסר, אמרו כל אחד בקשה האחרונה לפני המוות. ואת צרפתי, מה אתה רוצה? מה הוא ביקש הצרפתי? מה הוא רוצה הצרפתי? רצה קורסו, אני יודע, רגע שצפרדה לא יודע מה הוא רצה בדיוק, כן? הביאו לו מהר, טוב. מה האנגלי רצה? לא יודע מה הוא ביקש, לא זוכר, ביקש איזה לשתות תה שם, זה, הביאו לו תה במיוחד וזה. מה הישראלי רצה? הישראלי אמר, אני רוצה שראש השבט יירק עליי, יריקה. משוגע לי. זה משהו, אבל זה מה שהוא רוצה, חיבדו אותו. ראש השבט בא, ירק עליו. הוא התעצבן, תפס עצבים, הוריד את ראש השבט, כל השבט הוא חיסן. רק את כולם, ככה הם ניצנו. אמרו לו, הצורפתי והברית המשוגע, אנחנו רעדים, למה לא עשית את זה בהתחלה? אמר להם, ישראלים, אני צריך סיבה כדי להתעורר. אנחנו עדינים עד שמרגיזים אותנו, כמו אריה. ברגע שעכשיו עשו הרשעים מה שעשו, מתגלה הגבורה של עם ישראל, מתגלה העוצמה, מתגלה ישראל, כתוב עזים שבאומות. אין הכוונה עזים מבחינת אכזריות. עם הכי מוסרי בעולם זה עם ישראל. עכשיו אפילו רוסיה מטיפה לנו מוסר, רוסיה, הרשעים האלה, כן? כן? עם ישראל הוא עם הכי מוסרי שיכול להיות בעולם. שאף אחד לא יטיף מוסר. אבל כשעם ישראל אז, הוא אז. דיברנו היום מקודם על דוד המלך. לא הרבה יודעים, אבל שמואל, כשהוא הלך למשוח את דוד למלך, בהתחלה הוא נבעל. הוא לא רצה למשוח אותו למלך. הוא רואה אדמוני. מי זה מזכיר לו? עשיו. היה אדמוני. הוא ראה בו שיש בו עוצמות, אכזריות, הוא פחד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, הוא יהיה המלך. מה זה? תשובה, הרב קוק, באגרות ראייה, עמוד כף, חלק א', היה לו תלמיד, לא תלמיד, כאילו מישהו שאחד התלמידים שלו, לא הקרובים, הרב זיידל, נקרא הרב משה זיידל, זיכרונו לברכה, והוא היה לו הרבה שאלות מוסריות על התורה. שאלת הרב קוק, איך דוד המלך התנהג באכזריות לאויבים שלו? תקראו תנ"ך, ההנהגות שלו לא היו פשוטות כלפי האויבים. איך הוא התנהג באכזריות? אמר לו הרב קוק, תדע לך, בזמנו כולם היו רשעים. אם עם ישראל לא היה מתנהג באכזריות, היו מחלים את כולנו. לכן דוד המלך התנהג בהנהגות אכזריות, זה הייתה הרתעה הכי גדולה בפני האויבים. אבל דוד הוא נעים זמירות ישראל, כל כך עדין. תשובה, מה ההבדל בין העדינות של דוד לעדינות של הרשעים? האויבים, מאומות העולם, שמיים וארץ, גם עם ישראל. דוד המלך הוא צדיק. הוא משתמש באכזריות לא כי הוא אוהב להיות אכזרי, לא כי הוא אוהב לראות דם כמו שמספר אור החיים הקדוש. כשהיה במרוקו מספר, סיפרו לי הערבים, כשהם במצוות המלך הורגים אנשים, שספים אותם לא יודע בדיוק, הם נהנים לראות דם על הידיים, אור החיים הקדוש אומר. הם אוהבים. דוד המלך לא. הוא עושה את זה כדי להציל את עם ישראל. זה לא הטבע. הטבע שלו זה עדינות. נעים זמירות ישראל, הוא משתמש בהרג כדי להציל את עם ישראל. אותו דבר צבאנו. הוא לא נקרא צבא הרשעות, צבא התקפה, צבא הגנה לישראל. הוא צבא, אנחנו לא רוצים. אבל כשאנחנו צריכים לטפל באויבים, נעשה את זה בצורה הכי טובה. מתוך האמונה, שזו המלחמה הכי צודקת שיכולה להיות, ולא מתוך יצר רק של אכזריות, אלא בצורה באמת נהיה אכזרים כלפי האויבים. אבל זה נובע מתוך אמונה, מתוך טהרה, מתוך קדושה. זה ההבדל המרכזי. כלל שביעי, אני מדלק, כלל שמיני. אז אמרנו מכל, בכלל שישי, זה האחדות. וחשוב, יש משפט, אומרים אותו בריאה של פסח, שלא אחד בלבד עמד עלינו חלותינו. הפשט לא אחד, אלא הרבה אויבים. בחסידות אומרים שלא אחד כשלא היינו אחד. כשלא היינו אחד, כשהיינו כל אחד חושב שהוא הצודק ופילוגים, אז עמד עלינו לך, שלא אחד בלבד, שלנו מאוחדים. אנחנו יודעים צערנו מה היה בתקופה האחרונה, וכוח האחדות הוא כוח חזק. כתוב בהרבה ספרים שגם ישראל, לא כולם צדיקים, כשהם מאוחדים, אין סיכוי לאויבים. יש הרבה דוגמה בתנ״ך, הדוגמה מפורסמת, דורו של אחאב, שהיו רשעים גדולים, והיו מנצחים במלחמות, כי היה ביניהם אהבה כל כך גדולה. כוח האחדות הוא חשוב, ופה התגלה ברוך השם, כמה עם ישראל אוהב אחד השני. כל הפילוגים, ברוך השם, עכשיו בשלב הזה לפחות, אין. כלל שמיני. לא, אני אגיד בעל פה, תראו. הרבה אנשים מאשימים, יש פה שני צדדים. מאשימים, מחדל, לא אומר שלא היה מחדל. לא אומר שלא היה מחדל. חקירות יהיו, בוודאי אחרי הניצחון המוחץ בעזרת השם, יהיו חקירות, אבל א', זה לא הזמן, ב', כל אחד צריך לחזור בתשובה. לא רק מי שקשל, כל אחד מאיתנו, כולם, צריך לחזור בתשובה, כל אחד יחשוב מה צריך לחזור בתשובה. הרמב״ם כותב בהלכות תעניות. אני קורא מתוך, אצלי, לא אצלכם כתוב, הלכות תעניות, כותב הרמב״ם, רק רגע, הלכות תעניות, פרק A, הלכה בית ג', אני כותב חלק מלשון הרמב״ם. ודבר זה מדרכי התשובה, שבזמן שתבוא צרה, ויזעקו עליה, יפקו איזה צרה קשה, ויריעו, ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הוא רע להם. אם יהיה צרה בקנה מידה כל כך גדולה, כנראה שיש חשבון של השם. וכל אחד צריך לחשוב מה החשבון. כל אחד, לא לאשים אחרים. עצמו, וזהו שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם. אם חוזרים בתשובה כל אחד בתחום שלו, הצרה תיגמר. אבל אם לא יזעקו ולא יריעו, אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם מרע לנו. זה במקרה, זה לא בהשגחה, וצרה זו נקראת מלשון מקרה. הרי זו דרך אכזריות. הרמב״ם יוצא מגדרו, משנה תורה, זה לא מתאים לרמב״ם, דרך אכזריות. למה הרמב״ם אומר שאם אנחנו לא מתעוררים, כל אחד בתחום שלו בתשובה, זה דרך אכזריות, למה? למה? זה דרך אכזריות? כי אם לא מתקנים את מה צריך לתקן, יכול לבוא עוד יותר גרוע. זה כל ספר שופטים. קראו ספר שופטים. עבדנו עבודה זרה, קיבלנו מכות מהגויים כל פעם מלך אחר, חזרנו בתשובה, קיבלנו איזשהו מנהיג שיושיע אותנו, ואחר כך עוד פעם. ועוד נקודה חשובה. כאן מדברים מחדל, מחדל, מחדל. תראו, זה לא השפה שצריכה להישמע, א', זה לא הזמן, ב', אני לא חושב, זה שפה של אנשי אמונה. כלומר, אל תשכחו, צריך להגיד את דברים, דברים קשים אני אומר, אבל זה אמיתי. מי עשה את המלחמה הזאת? מי עשה אותה? הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא. סליחה שאני אומר, הייתה להם סייעתא דשמיא אדירה. אדירה. צריך לדעת. אם השם לא ישמור עיר שב שקד שומר. אנחנו כל כך הרבה פסוקים אומרים, אנחנו מאמינים בזה או לא? אבל ריבונו של עולם היה עם מחשים הרשעים האלה. קשה להגיד את זה. אבל איזה סייעתא דשמיא הייתה להם. לא יודע אם האמינו שככה הם יגיעו תוצאות כאלה אדירות. מבחינים. חברים, השם הוא מנהל את העולם. השם מנהל את העולם. פעם חשבו שטראמפ מנהל את העולם. זוכרים את תקופה של טראמפ, כן? כאבו, טראמפ, כמה אוהב אותנו, כמה. ראינו מה הוא דיבר לפני כמה זמן, כן? אבל אמרו לרב שמואל אליהו, טראמפ זה כמו, זה גימטריה, משיח בן דוד. באמת, באמת, אותו גימטריה. אמר רב שמואל אליהו, זה גם הוצא אותה גימטריה, חצי מנה פלאפל. כן, כן, זה הוצא אותה. אל תפתחו לו בזה ולא בזה, ריבונו של עולם, הוא מנהל את כל הדברים. אנשי אמונה צריכים לדעת. לא להתחיל להאשים, להאשים. קדוש ברוך הוא היה שם. קדוש ברוך הוא היה שם. אז אם אתה אומר הכל מחדל והכל מקרה, אז אתה מזמין צרה הבאה. זה גם דרך אכזריות להגיד, כאילו שהשם עשה דבר כזה בלי השגחה. כל כך הרבה עינויים היו שם, דברים נוראים. קראנו חלק, לא, ברוך שלא ראינו סרטים, אבל שמענו, דברים נוראים היו שם. אז אם אתה אומר שהכל מקרה, אתה הופך את השם לאכזרי. השם יתן איזה חס ושלום. לכן אנשי אמונה, אנחנו צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא מנהל, להחדיר לנו כל הזמן. כמה ספרים מדברים, ביטחון בהשם זה יסוד באמונה. התחלנו ספר בראשית, אומר הגאון מווילנה, בראשית כולל את כל ששת יסודי האמונה. כאשר המילה בית, מה זה? ביטחון באשם. המילה בית של בראשית זה ביטחון. בלי ביטחון, איך אפשר לחיות בעולם הזה? ורבנו בכי כתב שער שלם, שער הביטחון. כי הדבר שנותן מי שיש לו ביטחון, מה הדבר שהכי נותן לו הביטחון? אמונה, שלווה, רוגע. המילה דאגה מורכבת מכל האותיות הראשונות. ד', א', ג', א'. מה חסר? ב'. ב'. למה? כי מי שיש לו ביטחון בהשם, אין לו דאגות. הוא לא דואג. הוא מבין שהכל מנותב מלמעלה, בכם הפרטים שלו, בטח בחיי האומה. לכן, זה חשוב מאוד לא להאשים, לדעת זה. כלל תשיעי, במצבים כאלה, כולנו כאיש אחד בלב אחד, הוכחה לכך, אחוז התייצבות למילואים יותר מ-100%. אני הוקפצתי בצוק איתן, גם שם היה אחוזים גבוהים, אבל נראה לי שפה זה כבר עקף. אנשים מחוץ לארץ חוזרים מהמקומות הכי נידחים, אנשים בני 50 רוצים להתנדב, כן, איזה, לא יאומן. לא יאומן איזה גבורה ואיזה רוח יש באומה. כלל עשירי חזק ואמץ. והכלל הזה אולי הכי חשוב. כי מטרת האויב להפיל את רוחנו, זה המטרה שלהם. ואנחנו צריכים להיות חזקים. ולדעת שבעזרת השם ובעזרת שליחו צה"ל, כל השוטרים הצדיקים, החיילים הצדיקים, החיילים הצדיקים, תדעו לכם. כמה תלמידים מהמכון מלא שגויסו, איזה רוח, איזה רוח, איזה מוטיבציה, איזה רצון. יש לה, אין, אתה רואה, יש עוצמות אדירות בעם שלנו, ברוך השם, וצריך חוזקה גדולה מאוד, עד שבעזרת השם יהיה מציאות חדשה. הלוואי ונזכה לחזור באמת למקומות האלה, לתקן את החורבן הגדול שהיה מגוש קטיף, חורבן אדיר, נאחות את היישובים שם, אז הייתה יישוב יהודי. מה היה הרב של עזה, אתם יודעים? רבי ישראל, נג'רה, שחיבי הריבון עולם, היה יישוב יהודי בעזה. בעזרת השם, נחזור גם למקומות האלה, ונתקן את החורבן ואת הגירוש הנורא שהיה מיישובי גוש קטיף. עכשיו אני רוצה לעבור נקודה שנייה. הזכרנו קצת, אבל יש מקרה בתנ"ך דומה ולא דומה לסיפור שלנו. בוא נקרא שמואל א' פרק ל'. דרך כלל אין כבר בגלל שמואל א' ושמואל ב', זה הכל חלוקה של נוצרים. אין דבר כזה, כן? אני, השנה זוכה, יש לימוד תנ"ך יומי. לימוד תנ"ך יומי מסיים מכל התנ"ך בשנה, כדאי לכם. כן? מתחילים בסוף שמחת תורה, ביום איסרו חג. כל יום זה שני פרקים בערך, קצת יותר, לפי החלוקה היהודית. החלוקה התנ"ך לפרקים היא חלוקה נוצרית, לא ניגע כרגע למה לא משנים אותה. יש חלוקה אחרת, חלוקת המסורה היהודית, זה יוצא שני פרקים וקצת, ליום אתה מסיים את כל התנ"ך בשנה אחת. כשאתה רוצה להתבונן, וזה כל כך התנ"ך מכניס אותך, אתה לומד תנ"ך, אתה רואה איך האירועים צריכים להתנהל היום. אני עכשיו בספר יהושע, איך יהושע התייחס אל האויבים שלו? איך הוא התייחס, איזה הרתעה? דרך אגב, דוד המלך הייתה כל כך הרתעה חזקה, שבתקופת שלמה כולם בשלום. למה? בזכות ההרתעה, בזכות הפחד מדוד, תקופת שלום, שלמה הכל היה שלום, לא אויבים. אף אחד לא יצא להילחם נגד שלמה המלך. למה? הרתעה היא משדרת עוצמה. הסיפור דומה מצאתי נפלא, שמה שקרה לנו, הסוף הוא אחר. בוא נקרא. שתיים, ויהי בבוא דוד ואנשיו צקלג. צקלג, אני חושב לפי הפרשנים, באזור קריית גת, נכון? באזור קריית גת. כלומר, אז היה שייך למי? לפלישתים. אין לי זמן כרגע להסביר על הפלסטינאים. הם לא צאצאים של הפלישתים, הם לא צאצאים שלהם, אבל השורש דומה מאוד, זה שיעור בפני עצמו. כנראה שהשיעורים הבאים יעסקו בהתמודדות שלנו עם ישמעאל, מי זה ישמעאל, מי זה... אבל הרבה, לא סתם נקרא את ישראל, מי קרא לפלסטין?
הרומאים.
נכון? הרומאים קראו לפלסטין, נכון? השם הפלישתים. השם הפלישתים. זה לא אותם אנשים, לא אותו זרע, אבל אותו מאבק רוחני, אבל זה לא הזמן כרגע. אז דוד נמצא בצקלג, זה באזור, אני חושב, קריית גת, והיא בבוא דוד ואנשיו צקלג ביום השלישי, והמלכי פשטו אל נגב ואל צקלג, ויקו את צקלג וישרפו אותה באש. הרקע לסיפור הזה, דוד המלך בורח ממי? משאול. שאול רוצה לרדוף אותו. אחת הבריחות שלו בורח למי? לאחיש מלך גת. דבר נורא. יהודי בורח לגוי, למלך פלישתים. אבל ככה הוא פחד משאול שיהרוג אותו. בורח לאחיש מלך גת. שמה שאול לא יבוא ללחם נגד אחיש. ואז הוא עוזר לו לנצח את האויבים שלו, האויבים הגויים, דוד עוזר, באחד הפעמים שהוא עזר לו לאחיש נגד האויבים שלו, הוא השאיר את העיר שלו צקלג, בלי אף חייל, כל החיילים הלכו עם דוד. והיה בבוא דוד ואנשיו צקלג ביום השלישי, והמלאכי פשטו אל נגב ואל צקלג. ויקו את צקלג וישרפו אותה באש. דומה מאוד, גם פה שרפו יישובים באש. וישבו את הנשים אשר בה מקטון ועד גדול. לא המיתו איש וינהגו וילכו לדרכם. כולם שבו, כולם בשבי. ויבוא דוד ואנשיו אל העיר והנה שרופה באש ונשיהם ובניהם ובנותיהם נשבו. ואז שימו לב, וישא דוד והעם אשר איתו את קולם ויבכו עד אשר אין בהם כוח לבכות. כמה בכינו בתקופה האחרונה בשבוע וחצי האלה. כמה דוד בוכה. כמה. כולה. לקחו את כולם בשבי. אף אחד לא ידע מה עלה בגורלם. שחטו אותם, הרגו אותם, אנסו אותם. אף אחד לא יודע מה עלה בגורלם. ושתי נשי דוד נשבו, אחינועם הישראלית ואביגיל אשת נבל הכרמלי. ותצר לדוד מאוד. חברים, דוד המלך עבר כל כך הרבה קשיים בחיים שלו. לא יודע איפה עוד כתוב שזה הצרה הכי גדולה שנדחה לה. ותצר לדוד מאוד, כי אמרו העם לשוקלו, כל החיילים שלו רצו להרוג אותו. למה?
למה עשית לו? אתה היית צריך לתכנן?
מצוין, מצוין, כי מרא נפש כל העם איש על בניו ועל בנותיו. חברים יקרים, כולם רצו להורגו. אומר המלבים, הם באו לה בטענות, למה לא השארת כיתת כוננות? למה לקחת את כל החיילים? איך הפקרת את הנשים, את הילדים, את הבנים? תראו איזה מצב, בדרך כלל שאדם נמצא במצב קשה, מי הוא מתחזק? או עם משפחה, או עם חברים, לא נשאר לדוד, משפחה לקחו אותם בשבי, כל החברים שלו, הפמליה שלו, מאשימים אותו שהוא השם, כמו היום, אשמים, 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 אתה השם, אתה השם, אתה השם. מה עושים מצב כזה? מה עושים מצב כל כך קשה? אף אחד לא יודע מה עלה בגורלם. כתוב ארבע מילים, והתחזק דוד בהשם אלוהיו. דוד המלך מתחזק. אמונה. כוח האמונה, הוא מתחזק בהשם, מתפלל להשם, מבקש. שם הסוף נגמר טוב. אחר כך הוא שואל בהורים בתומים, הולך נצח, גמר על כל העמלקים שם, החזיר את כולם בשבי, לא אנסו אף אחת, לא הרגו אף אחת, ברוך השם, שם הסוף טוב. אבל אומר החפץ, לא חפץ, החפץ חיים, כל הפסקה במקום מספר 3 תקראו אותה לבד, זה העיקרון שבא להגיד שגם מצב הכי קשה, אז דוד, יש לו את הכוח האמונה להתחזק בהשם. תודה לכם, זה דוד המלך, זה כוח האמונה. תיבות שלום כותב, יש שלוש מדרגות הביטחון. איך הוא קורא לזה? אמונת המוח, אמונת הלב ואמונת האיברים. לא זוכר, אמונה או משפט אחר. אמונת המוח, כולנו נמצאים שם. כולנו מאמינים שכל מה שהשם עושה, הכל לטובה. היום אנחנו גם מרגישים את זה בלב, לא תמיד, כשקולנו משהו לא טוב, אנחנו מבינים שהכל טובה, היום גם מרגישים את זה. תכלית התורה וידעתה היום והשבות האל, לבך, שכל הידיעות יתרגמו ללב שלנו, כמו שרבי נחמן אמר, להפוך את התורות לתפילות, שכל הידיעות יחיו בנו שנה, שגם יהיה מצב של משבר, נחיה את האמונה השכלית בתוך הרגש. אבל אומר תיבות שלנו, דוד המלך, לא רק אמונת המוח, אמונת הלב, אמונת האיברים. כל עצמותיי תאמרנה השם מחמוך. היא לא מדריקה כל כך, שברור לו שכל מה שעשם, גם המצב הזה, הקשה הזה, הוא לא יודע מה היה בגורל כל השבויים והשבויות. והתחזק דוד בהשם. אז כל הפסקה שלנו מסבירה את זה בצורה יותר ארוכה. תהפכו את הדף בבקשה. הפסקה האחרונה של 3, אני אגיד בעל פה. הבנו של החפץ חיים מעיד שאבא שלו היה חוזר תמיד אל המילים והתחזק דוד בהשם אלוהיו. לא הרבה יהודים, אבל המשנה ברורה שזה החפץ חיים בעצם. הוא כותב שאדם צריך לדבר אל השם, להתבודד, להתבודד, חפץ חיים. לא רבי נחמן, חפץ חיים אומר את זה. בתף ק תקוף עין א', אני חושב, בלכות תעניות שמה, לא בטוח על ה... נראה את תקוף עין א' שמה, במשנה, בביור הלכה הוא כותב את זה, שיום בשבוע שאדם ילך, ידבר אל השם מקירות ליבו, הוא היה מתבודד, החפץ חיים הרבה. והבנו העיד עליו שתמיד הוא חזר על המשפט, והתחזק דוד בהשם, כי הרבה צרות יש. לאדם הפרטי, לעם ישראל, לעולם, אבל חיזוק אמונה זה הכוח הכי חזק, אם אתה מבין שהשם הוא טוב. טוב השם לכל ורחם על כל מעשיו. לא תמיד רואים את זה. לא תמיד רואים. יש משפט קצת אנחנו אומרים, אל מלא רחמים שוכן, אמרומים. מה הקשר? מה הקשר? אומרים את זה על כל קדושי השואה, על כל הלוויות ש... עכשיו, כל יום יש הלוויות. מה זה אל מלא רחמים שוכן במרומים? תשובה, זה רחמים? זה דין מה שהיה. זה דין. נכון. אנחנו בעולם הזה, עולם מעטפת, עולם של גוף, הנשמה לא פורצת. רואים הרבה צרות, זה דין. כשנגיע לעולם הבא, שוכן במרומים, נדע איך כל הצרות הובילו לטובה. בעולם שלנו לא רואים. אבל מבינים שאל מלא רחמים שוכן במרומים. כשנגיע למרומים נבין איך כל הצרות, בראשם הצרה הכי נוראה, שואה נוראית. הכל בסופו של דבר הוביל לטוב. לא מבינים את זה בעולם הזה. יש גמרא, מסכת ברכות. כשם שמברך, סליחה, לעתיד לבוא, היום אדם מברך על הטובה, מה מברך הטוב? למתים. מה מברך על הרע? דיין, האמת. אם נפתח קור משפחה, אז הוא מברך דיין האמת, שבעה קרובים. לעתיד לבוא אומרת הגמרא, שבעולם הזה, על בשורות טובות מברך, הטובה מטיב. בשורות רעות, דיין האמת. לעתיד לבוא, גם על בשורות רעות, דברים רעים, נברך הטוב והמטיב. מה קשה לגמרא הזאת? עוד פעם, בעולם הזה מברכים על דברים רעים, דיין, האמת, הדברים טובים הטוב והמטיב. בעולם הבא נברך גם על הרע הטוב והמטיב. מה קשה לגמרא הזאת? מצוין, עולם הבא כולו טוב. איזה רע יש בעולם, מה זה הגמרא הזאת? הנודע ביהודה, צלח שמה, כותב ביאור נפלא בשם רבנו אפרים, לא זוכר מאיפה, אומר דבר מדהים. הרי העולם הבא כולו טוב. מה אתה אומר לי, הגמרא, שבעולם הבא נברך על הרע, הטוב והמטיב? מביא תשובה נפלאה. בעולם הבא הכל יהיה ברור. מה שברכנו בעולם הזה, על כל הצרות דיין האמת, כשנגיע לעולם הבא, נברך עוד פעם על הצרות שקרו בעבר, מה נברך עליהם? הטוב האמת. כי נבין איך הדברים הכי גרועים בסוף הובילו לטוב. אנחנו לא מבינים בעולם הזה. אנחנו יודעים, אבל קשה לנו לחיות את זה. בעולם הבא הכל יהיה ברור, כמו שתלמיד של הרמב"ן. חלה ביסורים נוראים, נוראים, נוראים. מאוצרות בתקופה הזאת על עם ישראל. והרמב"ן אומר לתלמידו, כשתגיע לעולם האמת, תשאל את כל השאלות. תשאל את כל השאלות, למה ככה ולמה ככה ולמה. הוא נפטר ביסורים, התלמיד שלו. ואז התלמיד נפטר אחרי שבוע, הוא מתגלה לרמב"ן בחלום. והוא אומר לו, מה שביקשת ממני, לשאול כל השאלות, אמרתי נעשה. אבל כשהגעתי למעלה, לא היו לי שאלות. ידעתי טוב מאוד למה כל הצרות שעברתי, כל הצרות. ידעתי טוב מאוד. לכן והתחזק דוד בהשם אלוהיו, חברים יקרים, חוץ מהמאמץ המלחמתי שבעזרת השם יהיה... מלחמה אדירה ננצח בה. חוץ מזה לא לשכוח שאלה ברכב ואלה בסוסים. ואנחנו גם ברכב, גם בסוסים, אבל בשם השם אלוהינו נזכיר. שפת האמונה חייבת להיות השפה שמדברת היום. לכולנו, לכולנו, לחיילים לנו, להבין שהשם הוא במרכז. השם בעל מלחמות או מהרב קוק. זורע צדקות, מצמיח ישועות מתוך המלחמות, בעומק יש זריעה, כמו שהזרע בעומק, אתה לא רואה כלום, הוא נרקב, אחר כך הוא גודל, ככה מתוך המלחמות השם זורע לנו צדקות, מצמיח בורא רפואות, מצמיח ישועות האדון, נראה נפלאות, נראה נפלאות אדירים, אבל לחזק את האמונה והתחזק דוד בהשם, אלא לדעת שכוח האמונה, מחשבה של כל אחד מאיתנו משפיעה, המחשבות משפיעות, אם נהיה חלשים מפוחדים זה ישפיע, אם נהיה עוצמתיים וגיבורים זה ישפיע. לכן כוח האמונה זה כוח שמשפיע ומנצח מלחמות. כשחיילינו יהיו מלאים בכוח האמונה, מנהיגנו, תוצאות יהיו תוצאות אדירות. טוב, מקום מספר 4 אני מדלג, אחר כך מי שיוצא יסתכל, זה גם קשור לדברים שדיברנו, שהרב אומר שכל מלחמה מולידה כוחות חיים חדשים, אבל מצאתי משהו יפה מפעד השבוע. מה השבוע? יש סיפור על העורב והיונה. נקרא מקום מספר 5, ויהי מקץ 40 יום, ויפתח נוח את חלון התיבה אשר עשה, וישלח את העורב, ויצא יצו ושוב, עד יבושת המים מעל הארץ. וישלח את היונה מאיתו, לראות הקלו המים מעל פני האדמה, ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה, ותשוב אליו אל התיבה, כי מים על פני כל הארץ, וישלח ידו ויקחיה, ויבא אותה אליו אל התיבה. ויחל עוד 7 ימים אחרים, ויוסף שלח את היונה מן התיבה. ותבוא אליו היונה לעת ערב, והנה עלה זית טרף בפיה, וידע נוח כי קלו המים מעל הארץ. כמה פעמים שולח נוח את היונה?
פעמיים.
3. כלומר, פעמיים, התשובה היא 3. פעם אחת חוזרת בלי כלום, פעם שנייה חוזרת עלה של זית, פעם שלישית? לא חוזרת. כן, זה מה ש... בפעם השנייה היא חוזרת עם הלא של זית. רש"י מדייק לפי פשט הפסוק יש קושיה. כתוב והנה הלא זית טרף בפיה. טרף זה פעולה של זכר. לא כתוב טרפה. טרף. טרף זה לקחה, חטפה. לקחה. אז זה צריך טרפה. מה כתוב טרף? בפיה, זה נקבה. לכן רש"י אומר שני תירוצים. אחד תירוצים שטרף זה לא שם פועל, זה שם עצם. טרף זה מזון. והנה עלה זית טרף בפיה. מביא רש"י מדרש חז"ל. שהיונה דיברה אנוח, לא יודע אם כפשוטו דיברה, אבל הביאה רעיון. תראו, כשאליעזר עבד אברהם פוגש את שם, בנו של נוח, הוא שואל, תגיד לי, מה עשיתם בתיבה שנה שלמה? שנה שלמה, מה עשיתם? אכלנו את החיות ביום ובלילה. נוח ובניו מסרו. המסירות, להכיל את כל החיות, תחשבו, חיות אדירות. זה מלא חיות. כמה התיבה הייתה? כמה מטרים התיבה הייתה? מי זוכר?
300
תמה. כמה זה מטר בערך? 150. 150 מטר. איך כל החיות נכנסו? אני אומר, זורופוד, זורופוד, יודעים מה זה? דינוזאור ענק. איך הוא נכנס? הוא תופס חצי תיבה. תחשבו, מלא חיות. זוג, רבים ביניהם לא יודע מה, היה צריך מרחב גדול. איך הספיק 150 מטר? שאלה חזקה. אומר הרמב"ן, אין סיכוי. היה נס. חייל להגיד שם. אם היה נס, למה שלא יעשה תיבה בגודל כזה? אם השם רוצה, כולם נכנסים? מסכימים? נכון? תשובה, אין סומכים על הנס. מה שאתה יכול לעשות, אתה קשור גם אלינו. כלומר, חיילים צריכים להתאמן בצורה הכי טובה. לא לסמוך השם יעזור. השם יעבד השם, אבל להתאמן בצורה הכי טובה, כאילו, אני אומר כאילו, כאילו נתק את הרגע, את הקטע האמוני, אלא אני חייל הכי טוב. מתאמנים ונלחמים בצורה הכי טובה. על גבי זה, ריבונו של עולם, הוא הבא למלחמות. אני עושה את ההשתדלות המרבית, מה שאני יכול, על גבי זה, אשר עושה. אז גם החיים שלנו צריך לעשות כמה שאפשר בדרך הטבע, מה שאי אפשר, השם ישלח ניסים. אז הם הכילו את החיות שנה שלמה, ביום ובלילה. באה יונה לנוח ואמרה לו, נוח יקירי, תקשיב, פינקת אותי שנה שלמה בטבע, הבאת את האוכל הכי טוב. היא מביאה עלה של זית. אומרים חז"ל, ברש"י מביא, אמרה יונה, מוטב יהיו מזונותיי מרורים כזית, ואל אצטרך לבריות. אדם, היונה באה מביא הרעיון, לא רוצה את האוכל שלך. אוכל טעים הבאת לי, אבל אני מעדיפה להיות עצמאית. אני נעדיפה בכוחות עצמי, גם מסתפק במועד, בדבר מזון לא הכי טעים, העיקר שאני אחראית אליו. בא רשער הירש ואומר רעיון אדיר. נגיד בעל פה. מקום מספר שם. אומר רשער הירש, כולם חושבים שיונה זה סמל השלום. מה קשור שלום בתקופת נוח? איזה שלום היה? מה קשור? אומר רשער, היונה והעלה של זית זה סמל העצמאות ולא השלום. הרי זית, עד שקודשים אותו, להוציא שמן זית לוקח זמן. הוא עובר הרבה קדישה בסוף, הוא מצליח שמן זית זך. גם היונה, היא מעדיפה להסתפק בעלה של זית. טעמתם פעם זית מהעץ? לא כדאי. מר, טעמתם פעם עלה של זית? עוד יותר מר. באה יונה ואומרת, אומר רשער הירש, ברעיון של היונה, שהאדם פרטי ובטח עם צריכים לדעת, כדי להיות עצמאים זה כרוך לפעמים בקשיים, זה כרוך לפעמים באיסורים, לפעמים דווקא האויבים מצליחים להצמיח מאיתנו. הרי דיברו על העם שלנו כמה הוא חלש, כמה הוא מפורר, כמה הוא מפונק, כמה הוא. אולי בחיצוניות זה נכון. אבל מה שמתגלה זה הפנימיות, מה שהאמיתי זה הנשמה ולא הגילוי החיצוני. והעם שלנו עוצמתי, העם שלנו טהור, העם שלנו מאוחד, אבל צריך לדעת שכדי נצח זה כרוך לפעמים בהרבה מאוד קשיים, כמו שהאדם, אינו דומה האדם שמקבל כסף מההורים כל הזמן לאדם שבעצמו עובד, בעצמו מפרנס את עצמו, זה עולם אחר לגמרי. אותו דבר, כמו שהיונה זה סמל העצמאות, ככה אנחנו, סמל המדינה דרך אגב, זה מנורה עם עלה של זית, זה לא סתם. שכמו שהזית לוקח זמן שמפיקים מנו, ולפעמים חוטף קצת מכות, כדי לדעת שאנחנו נהיה עצמאים, זה קרות לפעמים בהרבה קשיים, בהרבה עמל, ומתוך כך אנחנו צומחים, שנזכה בעזרת השם, שמתוך היונה עם העלה של זית, להבין שהעצמאות כרוכה, באמת לפעמים בעמל גדול, בהשקעה, לפעמים גם בכאבים, אבל מכוח אך נצמח באמת, ואז יהיה שלום אמיתי עם כל אויבינו מתוך עוז ואמונה ועוצמה, וכשיהיה שלום אמיתי אפשר להפריח גם הרבה יונים בעזרת השם.